בוקר טוב וברוכים הבאים לשיחת הוועידה של חברת סולגרין בקשר עם זכיית החברה השבוע בשני מכרזים של רמי לתכנון הקמה והפעלה של פרויקטים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו-וולטאית. השיחה תלווה במצגת משקיעים, נתחיל עם מעבר על המצגת ולאחר מכן נעבור לשלב השאלות. כל מי שמעוניין לשאול שאלה מוזמן לכתוב אותה בצ'אט, ניתן לשלוח שאלות כבר במהלך המצגת. לפני שנתחיל, חשוב להעביר כי השיחה לא מחליפה את הצורך להם בדיווחים השוטפים של החברה, לרבות דוחות כספיים, מצגות ודיווחים אחרים שפורסמו. הנתונים שיוצגו במהלך השיחה עשויים לכלול מידע צופה פני עתיד, לרבות מידע בהתאם לסעיף 32א לחוק ניירות ערך, וכעת נעביר את רשות הדיבור לאלדד פרשר, יואל סולגרן. אלדד, בבקשה.
בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים למצגת משקיעים. בנושא זכיית החברה במכרזי הרשות. נמצאים איתנו, אתם לא רואים את כל החדר, אבל נמצאים איתנו די הרבה אנשים. אני אנקוב בשמם, גם כדי שתבינו את העובדה שנמצאים כאן, נמצאת כאן כל הנהלת החברה, וגם היועצים של החברה, ואנחנו כמובן ערים לכל השאלות והתהיות שהשוק מעורר, ואנחנו נכונים לענות לכל שאלה ותהייה, ולכן טרחנו והבאנו את כולם כדי שנוכל לענות לכל שאלה ותהייה. אז איתנו נמצאים ארז בלש, מנכ"ל ג'נריישן קפיטל, יוסי זינגר, יושב ראש ג'נריישן קפיטל, תום שפרן, מנכ"ל סולגרין, ירון אמזלג, סמנכ"ל הכספים ומשנה למנכ"ל, אלכס פרבר, סמנכ"ל הנדסה והקמה, אופיר מיוסט, מנהל פעילות ישראל, עמרי ישח, מנהל תחום רגולציה ומכרזים, לנה וייסביין, מנהלת שוק הון וקשרי משקיעים, אורן מרקוביץ', סמנכ"ל סחר של סמארט אנרג'י, והיועצים של החברה בתהליך הזה היו בטא פייננס, שסגי בן סימון נמצא איתנו פה, קבוצת תמוז שהובילה את הצעת המכרז ואתוס אדריכלות בנושא תכנון ובנייה. אז כמו שאמרתי, החלטנו לקיים את המצגת הזאת מכיוון שבאמת ביומיים האחרונים אנחנו עורכים די הרבה שיחות, יש הרבה מאוד שאלות, וחשבנו שנכון יהיה לשים את כולם על level playing field, לתת לכולם את ההזדמנות לשאול את השאלות, לקבל תשובות ולכבד את השאלות ואת רוחם. להבנתי, לפחות מהשאלות שהצלחנו להבין מהשוק, השאלות מתחלקות לשלושה חלקים, שאלות בנושא תכנון והנדסה, ואלכס פרבר, סמנכ"ל הנדסה, יענה על השאלות האלה, הוא ייתן את החלק הזה במצגת. שאלות בנושא תמחור והלוגיקה בהגשה למכרז, עמרי ישח, מנהל תחום רגולציה ומכרזים, ייתן את החלק הזה במצגת, וכמובן שאלות בנושא מימון וסיכון, וחשבנו שהדרך הנכונה ביותר לענות על השאלות האלה תהיה על ידי זה שבעלי השליטה בחברה יהיו נוכחים במצגת הזו, וגם יוסי וגם ארז יוכלו להשיב לשאלות וגם לתת את חלקם במצגת הזו. אז הדבר הראשון שאני רוצה להגיד הוא שיחה בנושא אסטרטגיה. אני חושב ש בפעם הראשונה ששוחחתי עם משקיעים בשוק, וזה היה אחרי תוצאות רבעון 2, אמרתי לכם שהדבר הראשון שבכוונתי לעשות זה לחייל תוכנית אסטרטגית לחברה. אנחנו עבדנו במהלך החודשים האחרונים באופן מהותי על תוכנית אסטרטגית, כשהשלמנו את התוכנית האסטרטגית לגבי ישראל. אני רוצה להגיד שהמכרז הזה הוא קשור קשר הדוק לתוכנית האסטרטגית שנדונה בדירקטוריון. מבחינת סולגרין ישראל עם מוקד הפעילות, ואנחנו רוצים להפוך להיות שחקן מהותי מאוד בתחום האנרגיה. אנחנו מזהים תהליך רגולטורי ברור וסדור, שבו יש מעבר לשוק, והשחקנים המהותיים חייבים יהיו להפוך גם לאוגרים, גם למספקים וגם למנהלים, שידעו לנהל גם יצרנים שונים וגם צרכנים שונים, ולעשות אופטימיזציה של הניהול הזה. יש לנו חברת בת בחברה בסולגרין שנקראת סמארט, היא נערכת כבר כשנה לשינוי שמתחולל, לטעמי זה אחד היתרונות האסטרטגיים המהותיים שיש לחברה. יש לנו כוונה מלאה לנצל את היכולות שקיימות בסמארט בשביל לייצר קפיצת מדרגה ביכולת שלנו לפעול בשוק משתנה ובאופן מהיר. זה לא כל כך פופולרי בימים האלה להגיד, אבל אני חייב להגיד לכם, אנחנו מאמינים להצהרות של הריבון. הצהרות של הריבון הן ברורות. אנחנו צריכים להגיע כמשק ליעד של 30% ב-2030, וזה דורש מענה מיידי בשני תחומים, גם בתחום הקרקעי, גם בתחום ההולכה וגם בתחום הדו-שימוש. ואנחנו שומעים חזור ושמוע הצהרות של רמי לגבי מגבלת היצע הקרקעות והצורך בשימור ערכי טבע ונוף, ואנחנו חושבים שהמגבלות האלה אכן קיימות. יש מגבלת קרקע במדינת ישראל, ולכן היקף המכרזים בגודל הזה וביכולת הזאת לייצר כמויות כאלה של חשמל מוגבלים מטבעם. אנחנו משוכנעים שאנחנו, מדינת ישראל עוברת למודל שוק, ונכון היה לתמחר את המכרז הזה, וכך יהיה גם במכרזים בעתיד, ויכול להיות שהמכרז הזה הוא באמת פיבוטל לפי מודל שוק ולא לפי מודל S&P. כך נהגנו, זה הדרך שניגשנו למכרז. יכול להיות שחלק מהמתחרים שלנו נהגו כך, ויכול להיות שלא, אנחנו לא יודעים, אנחנו מכבדים גם עמדות אחרות, אבל זו עמדתנו. זה עמדה אסטרטגית, זה עמדה מהותית, ואנחנו עומדים מאחוריה. יכול להיות שהשוק חושב אחרת, אנחנו לא מזלזלים בשוק, אנחנו לא מקילים ראש בעמדת השוק, אבל היות וזה המכרז הראשון, שלכל משתתף יש את הזכות לתמחר כפי שהוא מבין, אנחנו מאמינים בשינוי. אני רוצה לסיים את ההקדמה, לפני שאני מעביר את זה לדובר הבא, ולהגיד שלא יהיה ספק, אנחנו ניהלנו תהליך סופר מקצועי, מוקפד, עם מיטב המוחות בשוק, שחלקם יושבים כאן בחדר, והם גם ישמחו לענות לשאלות שלכם. אנחנו מאוד מאוד שמחים בזכייה, אבל אנחנו לא מתעלמים ואנחנו קשובים לשוק, ולכן כל הזמן אנחנו ממשיכים לבדוק את עצמנו. גם במהלך הימים האחרונים בדקנו את עצמנו, אנחנו משוכנעים במה שעשינו, אבל אנחנו לא נפסיק לבדוק את עצמנו בזמן הקרוב. אנחנו מכבדים את האמירות של המשקיעים ובהגינות אפילו של המתחרים. חשוב לציין, ואל תטעו בזה, אנחנו אנשים מאוד רציונליים. אנחנו לא מאוהבים בתהליך, לא בהליך, אין לנו אגו, והנושא הזה הוא בעל חשיבות אסטרטגית, ואנחנו נפעל לפי מה שטוב לחברה בצורה הכי רציונלית וקרה שיש. לכן אנחנו ממשיכים לבדוק את עצמנו, ואם נגיע במהלך 90 הימים הקרובים, קצת פחות, למסקרה שמתנגשת עם ניהול הסיכונים בחברה, אני אומר לכם בהגינות, לא נאסס לקבל החלטות לגבי פוליגון כזה או אחר, או לגבי שניהם. לנו ברור שעוצמת הזכייה היא בעלת חשיבות אסטרטגית יוצאת דופן וברווחיות נאותה מאוד לחברה, אבל ברור לנו גם שכך מחיר הטעות. ולכן אני מבטיח לכם ששום דבר לא יגרום לנו לפעול בצורה לא רציונלית. אני מתכבד להעביר את המצגת לעומרי, מנהל תחום רגולציה ומכרזים בחברה.
אהלן, נתחיל בשני האתרים. האתר המערבי ברמת חובב, בגודל של 1,446 דונם, נמצא בשטחי המועצה המקומית התעשייתית רמת חובב, ייעוד הקרקע שלו זה מתקנים הנדסיים. האתר המזרחי ברמת בקע נמצא פחות או יותר 3 קילומטר מזרחית לאתר ברמת חובב, 1,400 דונם, ייעוד הקרקע מגבלות בנייה ופיתוח בשטח השיפוט גלילי. האתר הזה צמוד למתקן הביטחוני של אלביט ונמצא בינו ובין כביש 40 ממערב. מבחינת ההליך התכנוני, אנחנו סבורים שבתמיכת משרד האנרגיה ורמי ניתן יהיה לקדם הליך מהיר בוועדה לתשתיות הלאומיות. בהקשר הזה, למרות שמדובר בשטחי אש, משרד הביטחון נתן את ההסכמה העקרונית במסגרת המכרז לשימוש בשטחים האלו להקמת שדות פוטו-וולטאים, והאתרים האלה מסתדר, המיקום של האתרים האלה מסתדר עם תוכנית הפיתוח שפורסמה לציבור לגבי רשת ההולכה, לגבי השדרוג הצפוי בשכול נגב שצפוי להסתיים בסוף שנת 23. מבחינת לוחות הזמנים להקמה, כמו שאמרנו, הליך תכנון מהיר שיתחיל השנה ויסתיים בשנת 2026. בנוסף נלקח בחשבון הליך הקמה של שנתיים, כך שההפעלה המסחרית הצפויה היא ב-2028. פה קצת רצינו להראות לכם את האתרים מעצמם. שימו לב, האתר ברמת חובב נמצא ממש בשטח מופר, צמוד לאתר מתח עליון, צמוד אופן לאתר מתח עליון. מצידו השני יש אזור תעשייה, והאתר ברמת בקע הוא שטח מדברי שנמצא בין הכביש, בין כביש 40 למתקן הביטחוני. גם כאן ניתן לראות את התמונות מהשטח ואת היותו של השטח הזה מדברי.
טוב לכולם, שמי אלכס פלבר, אני סמנכ"ל הנדסה בסולבן. קצת רקע עליי, חיברתי עשרות מתקנים כקבלן בכל חלקי הארץ. מתקנים אחרונים שחיברתי זה פרויקט מתח עליון בצאלים, 20 מגוואט, פרויקט חמש. את הפרויקט שאתם רואים על השקף זה פרויקט של אנרג'יקס רמת חובב, זה הפרויקט הראשון שחברתי למתח עליון, הייתי שותף להקמה שם, אז אני מכיר את השטח היטב ואת כל המגבלות. מבחינת התכנון שביצענו פה, בעצם היו לנו שתי אופציות, ללכת למערכת פיקס או מערכת רקלים, בחנו את השטח, עשינו דוח גיאוטכני, עשינו סיור בשטח ומצאנו נכון לתכנן מערכת פיקס, זה מגדיל את האנרגיה, מגדיל את היחס ואת הקפסיטי. קיבולת האגירה היא 470 מגוואט שעה, ובגלל שיש שם כבר תחמש קיים, תכננו פה תחמש פרטי קטן. מבחינת הנחות העבודה, אז בעצם תמחרנו פה את הציוד העיקרי שהוא אגירה בפאנלים, מחיר הציוד תואמים את התחזיות המקובלות בשוק, השעות שמש שחזינו פה ל-2027, ל-2030 שמש, כמובן זה התפתחות הטכנולוגית של הפאנלים, פאנלים שהם N-Type, Topcon, HIT, הנצירות של הפאנלים עולה עם הזמן, בהתאם לתחזיות גם אנחנו רואים שזה קורה, וגם הפאורקה שלהם. מבחינת העלות הקמה למגוואט זה 3,100 ש"ח לקילוואט מתקן.
מבחינת שוק החשמל, אנחנו, יש מתבצעת בימים האלה מהפכה במודל, במשק החשמל. במהלך שנת 22 רשות החשמל התחילה באישור של ההסדרה, שהמדיניות שתואמת את שווקי החשמל התחרותיים באירופה ובארצות הברית. ההסדרה הזאת היא מאפשרת למכור חשמל ממתקני פיווי באופן בילטרלי החל משנת 2024. אתם רואים מצד שמאל של השקף איך המודל הזה הולך להיראות, מודל שיותר דומה היום לשוק האינטרנט, במסגרתו יש מספקים ויש בעלי תשתית. במשק החשמל יהיו המספקים הפירטואליים והיצרנים ובעל התשתית יחכי, ויהיה ניתן למכור חשמל באופן בילטרלי לצרכני קצה. החברה שלנו סולגרין כבר פועלת היום כמספק וירטואלי, כמו שציין על ידי אלדד, באמצעות חברת הבת סולגרין סמארט אנרג'י. יש לה לקוחות ומפעילים הסכמי רכישת חשמל. כמו כן, החברה נערכת למכור בהתאם להסדרה שפורסמה את האתרים שיש לה כבר ואושרו ונבנים, מתחילים להיבנות בינואר 2023 במסגרת מכרז אגירה 2, בנוסף לסינרגיה עם האמצעי הייצור הנוספים. לגבי מודל השוק ברשת ההולכה, היום ניתן למכור את החשמל ממתקנים המחוברים לרשת ההולכה למנהל המערכת בלבד. זה משקף מחירי S&P שהם נמוכים יותר ממחירה לצרכני הקצה, אבל הרגולטור מודיע תחת כל עץ רענן בשולחנות עגולים, בכנסים, שהוא מתכוון ליישם את הרגולציה הזאת גם ברשת ההולכה ויאפשר למכור את החשמל ממתקנים שמחוברים לרשת ההולכה לצרכני הקצה. וזה, על זה התבססנו שהצענו את הצעת המחיר הזאת, שמחירי החשמל ימכרו, יהיו בבנצ'מרק של מודל השוק ובנצ'מרק של רכיב הייצור. המדיניות הזאת של רשות החשמל היא משקפת ביפוש הולך וגודל לחשמל ירוק, בין היתר בשל המעקב של ישראל אחרי מדיניות המיסוי הצפויה בעולם, מדיניות ESG של חברות וגורמים נוספים. מבחינת התעריף שבולם, כמו שאמרתי, הבסיס של המודל הוא מחירה בילטרלית והונחה מחירה בהנחה משמעותית על רכיב הייצור הקיים היום. פה בשקף ניתן לראות את התחזית הנומינלית של ההכנסות במודל. בנוסף, אפשר לראות שלא נלקחה בחשבון עלייה ריאלית ברכיב הייצור לאורך שנות הפעילות של המודל. ופה זה המקום להגיד מילה לגבי רמת בקע. ברמת בקע, כמו שדיברנו, כמו שהזכרתי מקודם, יש אתגרים סטטוטוריים מסוימים. התרחיש ההצעה שלנו לקח בחשבון את האתגרים הסטטוטוריים האלה, אבל אנחנו מאמינים שבתמיכת מינהל מקרקעי ישראל ומשרד האנרגיה ניתן יהיה לפתור את האתגרים האלה ולהקים את האתר בהספק מלא כמו שהובטח במכרז.
חברים, שלום, אני אסכם ואחרי זה נפנה לשאלות. במשך שישה חודשים עומלים למעלה מ-30 איש מקצוענים על המכרז הזה, כל הדיסציפלינות, שוק החשמל והטרנדים העכשוויים, רגולציה, טכני והנדסי, סטטוטורי, כלכלי ומימון, כל הדיסציפלינות האלה נבחנו לעומקן. אי אפשר לייצר אנליזה רצינית מנרטיב של עיתונאי, אמירות של מתחרים וחיבור של כמה מספרים. כשזכינו ב-MRC אלון תבור, הרימו גבה, היו מציעים שהציעו מיליארד שח פחות, ואתם יודעים את הביצועים, ואם לא אתם מוזמנים לבדוק. במתקן אשדוד הקנו את המתחרים כי ייצרנו שני זרמי הכנסות, תחנת כוח ומתקן ההתפלה. המתחרים שלנו למעשה חילקו את הרווח בין תחנת הכוח ומתקן ההתפלה, וגם שם הורמו הרבה גבות והתוצאות הן פנטסטיות. כשהצענו מיליארדי שח פחות בנמל חיפה, בחגית, ברמת חובב, אף אחד לא הרים דגל, אנחנו חושבים שהאנליזה שלנו הייתה נכונה, אבל עובדה שמי שזכה, בטח ברמת חובה וחגית, נהנה מביצועים מצוינים, וצריך להבין, בתחום הזה יש סטיות תקן מאוד גדולות בין הצעות, וזה בגלל המורכבות שלהם, כמות ההנחות וכו'. ככל שמעמיקים יותר, ככל שעובדים יותר, ככל שלוקחים כל הנחה ומבססים אותה, אז מגיעים לתוצאה מדויקת יותר, וככה בוצע במכרז הזה להערכתנו. ההצעה שהצענו היא בעירייה מפוקחת לאן הולך השוק, בסיכון מדוד ובצועה דאבל דיג'יט. חשוב שיאמר שלאור הפער, וביצענו גם בעבר את הבדיקות האלה, כשהיו פערים גדולים, צריך לבדוק את עצמך עוד פעם, כמו שאמר אלדד, בהחלט הבדיקה הנוספת היא נדרשת, אנחנו עוסקים בזה, ולא נעשה בהקשר הזה שום מהלך שהוא לא נכון לסולגרין ולג'נריישן. ככה קצת על בכל זאת מספרים. תראו, עלות ההקמה כולל הקרקע של תחנת כוח של 520 מגה וואט שעה תהיה 1.8 מיליארד שח. העון העצמי שידרש לפרויקט הזה הוא בסביבות 400 מיליון שח בעוד 3-4 שנים, ואולי בכל המכשירים אחרים אף יותר. השקעת ג'נריישן בשרשור 200 מיליון שקל בעוד מספר שנים. עכשיו תעשו את ההשוואה למחזם או תחנת כוח מטכנולוגיה אחרת, שהיא למעשה המתחרה שלנו בשוק החשמל החדש, בהסגרה החדשה כפי שתוארה פה, ותבינו שמדובר בהשקעה מצוינת וחסרת תקדים במגה פרויקט תשתית לאומית, שאין הרבה פרויקטים כאלה וגם לא יהיו בשנים הקרובות. אנחנו בונים בסולגרין תשתית מצוינת בישראל, על בסיס אסטרטגיה סדורה, כמו שצוין פה. נכון, אירוע ארצות הברית הוא מעיב עלינו, אבל הוא לא אמור לעצור אותנו מלהפוך את סולגרין לחברה מצליחה וצומחת. יחד עם הפעילויות האחרות שלנו בתחום החשמל של ג'נריישן, תיווצר קבוצה מובילה בישראל עם יתרונות אדירים בתחום הסחר בעיקר, שהובילו להצפת ערך מטורפת לבעלי המניות. אכן סולגרין תידרש לשלם מקדמה של 200 מיליון שקל בערך, כבר עוד 90 יום. זה בהחלט מספר שהוא מהותי עבור סולגרין, אנחנו מבינים את זה, וזה בעצם הסיפור. כי אם חברה שהייתה בהיקפים הרבה יותר גדולים, הייתה צריכה לשים מקדמה של 200 מיליון שקל, אני חושב שזה היה יותר פשוט. אנחנו כאן כדי לוודא שלסולגרין יהיו את המקורות, על מנת שלא תאבד פרויקט אסטרטגי כל כך חשוב ורווחי. ובכל זאת, אני אמשיך ואומר עוד פעם, אנחנו בוחנים באופן שקול והגיוני את כל המשמעויות של כניסה לפרויקט הזה. תודה.
כן, אנחנו עוברים לשלב השאלות, אנחנו כמובן פתוחים לכל שאלה, ניתן לכם, לעצמנו ניתן שתי דקות להתארגנות, ואנחנו כמובן נציין את השאלה ונגיב אליה בהתאם.
חבר'ה, ברגע שאתם מוכנים להתחיל לענות, אז רק תוציאו את עצמכם ממיוט ותענו. יש כמובן הרבה שאלות, אנחנו עוד רגע נרכז אותם ונתחיל בחברת השיט.
טוב, אנחנו קיבלנו די הרבה שאלות, זה ברור לחלוטין. לחלקם ענינו גם תוך כדי המצגת, אבל בכל זאת אנחנו נקריא את כל השאלות ונענה עליהן שוב, גם אם ענינו תוך כדי המצגת. אני אתחיל בשאלות שמופנות בעצם לצד ה... הנדסי והתכנוני. אז השאלה הראשונה היא, איך מקימים 520 מגה על 2800 דונם? השאלה השנייה שקשורה לזה היא שאלה של 2000 שעות בלי טרקרים לא עושים בשום מקום. השאלה השלישית, יחס פריסה המקובל 1 מגוואט לכל 7 דונם, איך שאפשר לפרוס 260 דונם? אלה השאלות בנושא, נקרא להם בנושאים הנדסיים, אלכס ישיב עליהם אחת לאחת.
טוב, לגבי השעות שמש, אנחנו כבר יודעים היום ויודעים מעבר, שיש מתקנים בערבה, כמו נועץ מדר, שזה מערכת פיקס, שכבר עובד 5-6 שנים, והיא עושה מעל 2,000 שעות שמש, נתון ודאי. אנחנו מדברים פה על המערכות עם טכנולוגיה מתקדמת לשנת 27, עם פאנלים מתקדמים, עם נצילות הרבה הרבה יותר גבוהה, אנחנו גם, כמו שציינתי, רואים את זה ברוד מאפ של יצרני הפאנלים וכולם, אנחנו רואים את ההתקדמות של התפוקות, של הפאנלים הדו-זדדיים, שאנחנו משתמשים בבי-פשר, או העתידיים, HIT, אז אין פה שום ודאות לגבי השעות שמש, ניתן להשיג את זה.
אין ודאות. אין חוסר ודאות.
אין חוסר. לגבי השאלה השנייה, איך מקימים 520 מגה דיסי מותקן על 2800 דונם, כלומר שתי פריבונים, רמת בקע ורמת חובב? אז כן, נכון להיום אנחנו מקימים סורבינג בחלק מכרז הגירה 2, 1-7, כלומר מגה 1 מותקן על 7 דונם. אנחנו מדברים על ההתפתחות הטכנולוגית של הפאנל, כלומר הנצילות עולה, הגודל לא משתנה כמעט, ואז באותו מטר מרובע אפשר לייצר יותר. כלומר אם לוקחים 4 שנים מהיום, אז הבדאות מאוד גבוהה שאפשר להקים מה שתכננו, 1-5.5, 1-6, ואפילו אף יותר.
יש, האמת שנכנסה בדרך עוד שאלה בסיס, אז נעשה אותה גם. למה עלות הקמה למגוואט לא כוללת מחיר הגירה?
עלות הקמה למגוואט כוללת מחיר הגירה. ככל שעולים בדיסי והפרויקט יותר גדול, אז עלות ההקמה לקילוואט מותקן היא יותר נמוכה. זה משהו שידוע מפרויקטים קטנים וגדולים.
טוב, אנחנו עוברים לשאלות בתחום התכנון. השאלות בתחום התכנון הן כדלקמן, מאיפה הביטחון שנקבל תשובה מחלק חיובית ב-2028? האם תוכנית הפיתוח שלך הכי תומכת בזה? זו השאלה הראשונה. מבקשים להתייחס לשטח ברמת בקע אשר כולל שטח אש ויער, והאם זה נלקח בחשבון במסגרת התמחור? השאלה השלישית, מה ההבדל ברמת בקע בין שני התרחישים, תרחיש הבסיס מול תרחיש ההצעה? האמת שזה כבר שאלה שהיא בתחום המימון, אבל נעשה אותה עם עומרי במילא. ואלה השאלות בתחום התכנון. עומרי, בבקשה.
לגבי הרשת, אני רק אחדד שלא מדובר פה בתשובת מחלק, אנחנו מדברים על מתקנים במתח עליון, בשיח מול מנהל המערכת, אנחנו מכירים שבמתקני מתח עליון יש סבירות גבוהה יותר לחיבור. מבחינת תוכנית הפיתוח שפורסמה לציבור, היא מדברת על שדרוג של אשכול נגב שצפוי להסתיים בסוף שנת 23, לכן אנחנו מעריכים שבשנת 28 יהיה מקום ברשת להכניס את האנרגיה שיוצאת מהאתרים האלה. לגבי רמת בקע, אני אענה על שתי השאלות ביחד. חצי מהשטח מוכר כיער לפי תמ"א 1, אבל והצעת המחיר שלנו ברמת בקע משקפת את המצב הסטטוטורי הזה, כמו שראיתם. עם זאת, אנחנו מאמינים שיחד עם משרד האנרגיה ויחד עם רשות מקרקעי ישראל, אנחנו נצליח לשים את הספק המלא שהשטח מאפשר, כמו שראיתם, מדובר בשטח מדברי. ולכן הצעת המחיר שלנו שיקפה את היער הזה, אולם אנחנו מאמינים שניתן יהיה לבטל את ההכרה הזאת.
כן. השאלה, יש סט של שאלות, יש סט של שאלות שנוגע לתחום האסטרטגי או לתחום המהותי של המכרז. אז השאלה הראשונה היא, האם הכוונה להיות שחקן מהותי בישראל בכל מחיר? השאלה השנייה היא לא ברורה, הערה בדבר לא נאסס לקבל החלטות, האם המשמעות לסגת מהמכרז? ואלה שתי השאלות בתחום האסטרטגיה, אני אענה עליהן. האמת שעל אחת מהן ארז הפגיש אותה בסוף, אבל אני אענה עליהן באופן מאוד ברור. סולגרין היא חברה ישראלית, היא פועלת גם מחוץ לישראל, אבל בישראל היא שחקן אנרגיה, זה האסטרטגיה שלה. היא שחקן אנרגיה, היא תהיה יצרן, אוגר, מספק ומנהל בתחום האנרגיה. בכל מחיר, ברור שלא. אבל כדי להיות שחקן אנרגיה מהותי, אתה צריך גודל, אתה צריך מהות, אתה צריך יכולות שצריך לפתח אותן. ואני אמרתי שלערכתי בחברה יש יכולות שפותחו במהלך השנה האחרונה שהן פה, ויכולות יוצאות דופן. אנחנו נביא אותן לידי ביטוי על ידי סמארט אנרג'י, אנחנו נביא אותם לידי ביטוי ביכולות ההגירה שאנחנו מפתחים, ואנחנו נביא אותם לידי ביטוי ביכולת שלנו לנהל לקוחות. אז בוודאי לא בכל מחיר, והפוך הוא, אני חושב שארז אמר את זה בצורה ברורה, הצורות במכרז הזה הן דו ספרתיות, ולכן אין כאן שאלה של כל מחיר. אנחנו רואים מול העיניים, ואנחנו כן, אנחנו בודקים את עצמנו שוב ושוב ושוב, ונמשיך לבדוק את עצמנו. אבל אנחנו ניגשנו למכרז, אנחנו בדקנו את עצמנו, ואנחנו רואים מול העיניים צורה דו ספרתית. אז זה לגבי השאלה של שחקן מהותי בישראל. לגבי לא ברורה הערה בדבר לא נאסס לקבל החלטות, אז שיעור בעברית, לא נאסס לקבל החלטות, זה אומר שאנחנו נבחן את מצבנו במהלך הימים הקרובים, יש לנו קרוב ל-90 ימים לבחון את מצבנו. אנחנו לא מתעלמים, אין פה מונוליטיות מחשבתית, אנחנו שומעים את השוק, אנחנו רואים מה השוק עושה, אנחנו קוראים לפעמים דברים שאנחנו לא מסכימים להם, אבל אנחנו לוקחים אותם ברצינות, אנחנו בודקים את עצמנו שוב ושוב ושוב, המכרז הזה הוא אסטרטגי, הוא גדול על החברה, אמר את זה ארז, אנחנו יכולים לעשות אותו, זה קפיצת מדרגה מהותית, אבל אנחנו לא נעשה את כולו או את חלקו, אם נחשוב שיש בו סיכון מהותי לחברה, ולכן ההערה בדבר קבלת החלטות היא החלטה, היא הערה מאוד פשוטה וברורה. האם המשמעות לסגת מהמכרז? לא, המשמעות היא לא לסגת מהמכרז, אנחנו חושבים שהמכרז הזה הוא מצוין, אנחנו חושבים שהתוצאה שלו מצוינת, אבל אם אנחנו נגלה בנקודת זמן קרובה, כשאנחנו ממשיכים לבדוק את עצמנו, שמשהו בהנחות שלנו או בניהול הסיכונים, גם אם ההנחות הן נכונות, בניהול הסיכונים דורש החלטה אחרת, אנחנו לא נאסס לקבל אותה, אנחנו אנשים מאוד רציונליים, אנחנו לא מתאהבים בפוזיציות, אנחנו לא בטח פועלים כשחקן אגו. אז אלה השאלות שהיו בנושא אסטרטגי, האמת שנכנסה שאלה נוספת לגבי מה הכוונה בניהול לקוחות ומה זה אומר, אז אני אגיד את זה בצורה מאוד פשוטה. תראו, להערכתנו מדינת ישראל הולכת לכיוון של מודל שוק. מודל שוק הוא לא רק מודל בילטרלי, הוא מודל בילטרלי בחתימה בין חברה לבין לקוח, אבל בסוף הוא מודל שיש בו ניהול של ריבוי משתתפים, מכיוון שהיכולת לחייל את התוצאה האופטימית, התוצאה האופטימלית בניהול אנרגיה, קשורה לפרופיל הצריכה של משתמשים רבים. את היכולת הזאת יש בסמארט. את היכולת הזאת יש, ואנחנו כבר מוכיחים אותה, יש כרגע 14 לקוחות מחוברים, עדיין הפעולה הזאת היא בראשיתה, אבל זה יכולת שאנחנו מוכיחים אותה, אנחנו מפתחים אותה, אנחנו עובדים עליה המון, היכולת להרכיש לקוח, היכולת לדבר עם לקוח, היכולת לטפל בלקוח ולתת לו ניהול אנרגיה נכון, היכולת להעביר ולנהל אנרגיה בין לקוחות שונים, בעלי פרופילי צריכה שונים, כשבסוף יש פרופיל שהוא פרופיל אופטימלי ברמת החברה. היכולת הזאת היא יכולת אסטרטגית, אנחנו, היא בבית, היא עדיין לא מושלמת, אנחנו עובדים עליה, עמלים עליה דרך אגב, והיא תדרוש השקעות נוספות. ולצורך העניין, זה אסטרטגי, זה יתרון תחרותי. וכדי שהיתרון התחרותי הזה יבוא לידי ביטוי, צריך לשים על המדף של סמארט אנרגי, צריך לשים על המדף אנרגיה מתחדשת ואנרגיה מתקלה, וצריך לשים על המדף הרבה אנרגיה, בשביל שאפשר יהיה לנהל הרבה לקוחות ולנהל שיח עם הרבה לקוחות. ולכן המכרז הזה הוא אסטרטגי. אלה הערות אסטרטגיות. עכשיו רק, כן, עכשיו רק יש שאלה שהיא שאלה בתחום העוני, אני אקרא לזה ככה, שאלה מעט קנטרנית, אבל בכל זאת אנחנו נגיד את כל השאלות וניתן תשובות את כל התשובות. אתם קופים על בעלי המניות דילול אחרי ירידה של 70% במניה. מה ההסבר הרציונלי?
אני אענה אחרת עם כל הזה. כמו שאמרנו, סולגרין זכתה פה במכרז סופר אסטרטגי עם רווחיות נאותה, ואנחנו נמשיך להסביר בימים הקרובים למה החישובים שאתם עושים על הקאפקס הם לא חישובים נכונים, כי אתם משווים מתח גבוה למתח עליון, אי אפשר להשוות מתח גבוה. אתם שואלים, לא אתם, חלק מכם, שואלים שאלות על תשובות מחלה כאלה ואחרות, שזה גם פחות רלוונטי למתח עליון. זה מתקן אחר לגמרי ממה שהשוק מכיר. אנחנו נמשיך להסביר למה גם מבנה העלויות הוא סביר מאוד ללא נקיטת פוזיציות עתידיות, ולמה מבנה ההכנסות הוא גם כן, אין שם שום פוזיציה שהיא לא סבירה, כי לקחת מחיר ריאלי של 27 אגורות לקוטש, כשהמתקן הזה הוא מוטה מחירה ופסגה לאור העובדה שהוא עוגר, אלו הנחות סבירות מאוד, ואני מניח שבמהלך הזמן כל השוק יתכנס להנחות דומות, כמו שקרה בעבר אגב בהרבה מאוד דברים. ועכשיו אני אענה לשאלה. לאור זאת ולאור העובדה שאנחנו בג'נריישן מסתכלים על פעילות הוליסטית בתחום האנרגיה, אנחנו מחזיקים במה שאנחנו כבר קוראים היום Generation Power, לאחר עליית השליטה שלנו כשתקרה בשבועות הקרובים ברפק אנרגיה, והחיבור לפרויקט הגירה שובה מאוד גדול שאנחנו מחזיקים, ולפעילויות אחרות בנושא ה-EV, עמדות התנה וכו', אנחנו מסתכלים בצורה הוליסטית על הנושא הזה, ונושא ההספקה יכול לבוא לידי ביטוי בחיבור של כל הקבוצה הזאת, חיבור חוזי, אני לא מדבר על חיבור תאגידי, אנחנו לא שמה, לא כרגע, חיבור חוזי, ואנחנו עוסקים בזה, אנחנו עוסקים בבניית מודל הוליסטי להספקת חשמל, וזה נותן יתרון מאוד מאוד גדול. זה לא סיבה ללכת למכרז אגרסיבי, אנחנו לא הולכים למכרזים בצורה אגרסיבית, תמשיכו להגיד, הכל בסדר, אנחנו הולכים בצורה אנליטית, שקולה, מתקדמת, עם חידוד הנחות, והחיבור הזה לג'נרשן פאור חד משמעי יכול להיות מאוד מאוד דרמטי עבור בעלי מניות אצלנו. ואכן, אנחנו מתכוונים לתמוך בגיוס הבא שידרש בסולגרין. לסולגרין יש היום יתרת מזומנים, לא מספקת בשביל לממש את המקדמה הזאת, וצריך להגיד, כרגע התשלום הוא 20% בלבד, בעוד 90 יום, התשלומים הגדולים הם בעוד מספר שנים, עם מימון פרויקטלי, סטנדרטי, בעולמות הפרויקט פייננס, כמו שאנחנו עושים בכל התחומים אצלנו, וכמו שאמרתי, בעוד מספר שנים יידרש הון עצמי, שהוא לא גדול ביחס לפרויקטי מגה. כרגע המקדמה הזאת היא בהחלט דורשת מאיתנו הזרמת הון, ואנחנו נתמוך בהנפקת המניות הקרובה שתידרש בסולגרין, נתמוך על מנת שהפרויקט הזה, ככל שלא נגלה שיש שם איזושהי טעות, יצא לפועל, כי זה פרויקט סופר אסטרטגי.
אני אולי רק אוסיף דבר אחד. האם אנחנו מדללים או לא, זה תלוי בסופו של דבר, בכל משקיע לגופו. אני מבטיח לכם דבר אחד, שכשנעשה הנפקה עונית של החברה, אנחנו נעשה רודשור מסודר אצל כל משקיע, ואנחנו ניתן לכל אחד את ההזדמנות ההוגנת להשתתף בהנפקה של החברה, מתוך ראייה שהיא משרתת את טובת המשקיעים והיא תייצר להם ערך עצום. מי שישתכנע ויהיה איתנו, אז ייהנה מעליית הערך העתידית שתקרה, ומי שלא ויחשוב שזה לא נכון לו, אז הוא ידולל. זה החלטה של המשקיע, זה לא אנחנו מדללים, אלא זה החלטה של המשקיע, האם הוא מאמין בעתיד של החברה, האם הוא רוצה לראות חברת אנרגיה גדולה שיודעת לייצר, לאגור, לספק, לדבר עם לקוחות, או שהוא לא מאמין בעתיד הזה, ואז כמובן שאין לו מה להשתתף והוא ידולל. אנחנו מבחינתנו נהיה הכי שקופים, אנחנו ניתן לכולם את ההזדמנות ההוגנת להיות חלק מהתהליך הזה. ואני רוצה להגיד לכם אמירה אחרונה שהיא אסטרטגית ברשותכם, כששמים על המדף, וחברות כמו סמארט ישימו על המדף אנרגיות מסוגים שונים, לאנרגיה ירוקה תהיה העדפה מובנית, מכיוון שאנרגיה ירוקה היא אנרגיה שתהיה מועדפת גם ברמת המיסוי להערכתנו, היא תהיה מועדפת גם ברמת הביקוש וגם ברמת הנראות הקהילתית וה-ESG שקשורה לתהליכים של חברות. ולכן יהיה מחסור להערכתנו בשנים הקרובות, בהרבה הרבה שנים קדימה, יהיה מחסור בהיצע חשמל ירוק במדינת ישראל. מי שיהיה לו את היכולת לייצר, לאגור, לספק ולנהל מרשתת שבתוכה גם הרבה מאוד חשמל ירוק, תהיה לו עדיפות ברורה בשוק. זו עמדתנו, עמדתנו היא אסטרטגית, היא באה לידי ביטוי במכרז הזה גם, אבל צריך להגיד, המכרז הוא מכרז שנבחן לגופו, ואנחנו מאמינים במחירים שלו גם בסטנד אלון, גם ללא תוכנית אסטרטגית. הוא מייצר תשואות ראויות להערכתנו.
אגב, בהקשר המחיר, צריך להגיד, יש דברים שלא לקחנו בחשבון, שהתלבטנו פה כמו מס פחמן, שצפוי להגיע, הוא לא נלקח בתוך המודל העסקי, שייתן יתרון יחסי לאנרגיות מתחדשות, כמו סבסוד לילה, שזה גם משהו שבסיכוי גבוה ייכנס לתוך ההסדרות, אנחנו לא שמנו את הדברים, ואני גם רוצה, אני מקווה פה הרבה שאלות על הסטטוטוריקה, אני רוצה לשים את זה חד מחלק. ברמת בקה יש 1400 דונם, מתוכם חצי בסטטוטוריקה יער, אין שם יער, אבל אנחנו תמחרנו הקמה רק על החצי שאין שם סטטוטוריקה של יער. ברמת חובב יש סטטוטוריקה הכי טובה שיכולה להיות למתקני אנרגיה מתחדשת. ייעוד, בנייה למתקנים הנדסיים, תהליך וטלי סטנדרטי, בתמיכת כל הגורמים השונים במדינת ישראל, לא יכול להיות שלא יקום שם מתקן של 1400 מגוואט. 1400 דונם. לא יכול להיות.
אני, ברשותכם, מסיים את המצגת הזאת. אין יותר שאלות, אז, ואם יש, אז
יש שאלות
פה. אז יש, הן חוזרות, או ואם יש לכם שאלות נוספות, אז כמובן הן יזרמו תוך כדי דברי הסיכום שלי, ואני אנסה לסכם את המצגת הזאת באמירה שאומרת, תראו, זה מכרז ראשוני, ייחודי, בשוק משתנה. הרבה מאוד מהלכים בשוק האנרגיה, לא רק בשוק האנרגיה, אבל בשוק האנרגיה זה אולי יותר בולט, בשוק האנרגיה המתחדשת, שנראו מורכבים במועד הזכייה בהם, שאולי הוא הדבר הקשה ביותר לזכות. מתבררים לאחר שנים כבוננזה מנצחת. אפשר לתת דוגמאות, אבל אתם כולכם באים מהתחום הזה ומכירים אותם אולי טוב יותר ממני. ולכן יכול להיות שאת חלקכם שכנענו ואת חלקכם לא. זה בהחלט יכול להיות. אנחנו מאמינים בפרויקטים האלה, וכפי שאמרתי בתחילת הדברים, אנחנו ממשיכים לבחון את עצמנו. אנחנו ערים לשיח, אנחנו ערים להערות, ואנחנו ממשיכים לבדוק את עצמנו בפורום מאוד רחב שכולל את טובי המוחות בתחום האנרגיה בכלל ואנרגיה מתחדשת בפרט, כולל אנשים פנימיים, כולל היועצים הטובים ביותר שיש בשוק. אם נחשוש מהמצב שבו אנחנו מנהלים סיכון באופן לא נכון, או מגלים משהו שהוא פחות מאופטימלי בתוך התהליך שניהלנו, אין לנו אגו, לא התאהבנו בתהליך. אנחנו נדע לקבל כל החלטה לגופה. כרגע אנחנו מאוד מאוד שבעי רצון מהזכייה במכרז.
יש שאלה נוספת, שיש פער בין הדיווח באביטה שדיווחנו עד 200 מיליון, לבין מה שדיווחנו עכשיו במצגת, שזה בין 150 ל-200. אז אולי צריך לתת הסבר לזה. כי אנשים מתקשים.
אתה רוצה להבין?
לא, יש
בכלל
בין שנה
ראשונה,
שנה
אז אני אתן את ההסדר. חברים, המודל הוא נומינלי. שנה ראשונה, ה-EBITDA היא כמו שציינו אותה במצגת. במהלך השנים, כמו שאמרנו, אין עלייה ריאלית של רכיב הייצור. למרות שיש הרבה יועצים שיגידו שיכולה להיות, אנחנו לא מניחים לא עלייה ולא ירידה ברכיב הייצור במהלך השנים, יש סיבות לפה ולשם. ועוד משהו שלא נאמר פה, הוא צריך לאמר שהפרויקט הזה הוא לא פרויקט ל-20 שנה. זה BOO, זה פרויקט, למעשה המתקן נשאר ברשות החברה, זה לא BOT. ויש לו ערך גרת, ולקחנו את הערך גרת הזה מאוד בצמצום, ובממוצע הוא קצת משפיע על האבידה המדווחת, אבל בסוף יש פער שנובע מהצמדה, קצת מהערך גרת, בין השנה הראשונה לממוצע הרב שנתי.
אולי רק לנקודה הזאת של BOT ו-BOO, אחד ההבדלים המהותיים הוא לא רק בערך הגרת, אלא גם בעובדה, שאם יש שיפורים טכנולוגיים במהלך הדרך, אם יש נושאים נוספים שהקרקע תכיל בתוכה, ב-BOT אתה צריך הסכמת מדינה וחלוקה עם המדינה. ב-BOO האפסייד הוא כולו של החברה. ויש כאן, ייתכן, ויש כאן אפסייד, הוא לא נלקח, צריך להגיד, הוא לא נלקח במודל. ולכן צריך להגיד את זה באופן ברור, יש כאן הבדל גדול, זה מכרז BOO, זה לא מכרז BOT. אלנה, האם יש שאלות נוספות?
לא.
אם לא, אז אנחנו מודים לכולם על שהתרחנו אתכם בבוקר יום חמישי, חשבנו שזה ייקח שעה, לקח שעה, לפחות בלוח הזמנים עמדנו, נקווה ש... חלק גדול מכם שכנענו, ואם לא, בכל מקרה, תודה רבה שהשתתפתם.